הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני קרמל הרולד לוזובר ומעולם לא קראתי שר הטבעות, עד היום. השבוע נדבר על הפרק לוסלוריאן, לא משנה באיזה תרגום אתם. נמצאת איתי היום באולפן, שירלי קרקובר. היי שירלי.
היי.
מה שלומך?
מעולה.
שירלי, אני מאוד אשמח אם תציגי את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
אז קוראים לי שירלי, אני עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, ואני עובדת בעמותת אלה, שזו עמותה של אנשי מקצוע מתחום הטיפול הנפשי. קוראים לנו אלה, מרכז לאנשים שחוו אובדן ושכול. יש לנו סניפים בכל הארץ, אני ספציפית עובדת בסניף בתל אביב, מקבלת אנשים לטיפול, בעצם כל אחד יכול לפנות אלינו, אנחנו עמותה ומקבלים בברכה כל אחד, ובגלל שאנחנו עמותה אנחנו יכולים לתת גם טיפול במחיר יותר נמוך מכרגיל, אז מוזמנים, אני לא רוצה להזמין את כל עם ישראל, אבל...
אני אוסיף את האתר של העמותה בתיאור הפרק, כך שאם אתם מרגישים שאתם מעוניינים תוכלו לפנות.
היום אני כאן בכובע הטולקינאי, ולא בכובע הטיפולי.
אולי קצת.
אולי קצת. בהמשך, נכון, זה גולש. כי באמת הרבה פעמים העיסוקים האלה מתחברים. אני גם נותנת הרצאות בנושאים כאלה, והרבה אנשים מתפלים שיש נושאים טיפוליים או פסיכולוגיים בשר הטבעות, כי תופסים אותו כמין ספר הפתקאות, אקשן, מלחמות, חרבות, אבל זה ככה, טולקין היה באמת סופר מאוד רגיש לאנשים, והוא הסתכל על אנשים בסקרנות, ותיאר אותם ככה עם הרבה פרטים, וזה עובר בעלילה. אז אני מוצאת הרבה קשר למקצוע שלי בספרים האלה.
מתי נחשפת לספרים של טולקין, ומה המקום שלהם בחיים שלך?
וואו. טוב, את שר הטבעות קראתי פעם ראשונה בכיתה ד', לחלוטין מוקדם מדי, לחלוטין לא הבנתי שום דבר. לקראת הסוף כבר לא הבנתי מה קרה למי ולמה, אבל השמות תפסו אותי. אז אני זוכרת שעשיתי רשימות על רשימות של שמות של דמויות ומקומות, ותליתי אותן בחדר, מסביב על כל הקירות, וקראתי אותן שוב פעם ושוב פעם פשוט לשמוע את הצלילים האלה, היפים. וכתבתי שמות כמו ריבנדל ולוט לוריאן ואהומר ואמון סול ומינה סטירית, אפילו תורין ושוט. ויום אחד אבא שלי הסתכל על הרשימות האלה ואמר לי, שירלי, את יודעת שתורין ושוט זה לא שם אלא ושותפיו?
גדול.
אז כן, זה ככה מגיל מאוד צעיר מלווה אותי, ובהמשך הייתה לי הזכות להיות מצוות המקימים של עמותת טולקין בישראל. ובמשך כמה שנים היינו בקשר עם ההוצאה, וניסינו להחזיר למדפים את התרגום של רות לבנית שהם הורידו כשיצא התרגום של אותם. נפגשתי עם רות לבנית כמה פעמים, אני זוכרת שכתבתי ככה ואמרתי, הפסקתי לקרוא לה לבנית, תרגום לבנית, והתחלתי לקרוא לה רות, כי פגשתי אותה. היא באמת נפגעה אישית מכל המהלך הזה של התרגום החדש, זה פרשה באמת אגומה בחיי הקהילה. כי בעצם היום יש שתי אופציות, או תרגום לבנית שהוא יפהפה, עם עברית מדהימה. אבל לפעמים שגוי מבחינת העולם הטולקיני, או תרגום לוטם עם מחויבות עמוקה לעולם הטולקיני, אבל עם שפה שהיא בעיניי גם פשוטה מדי, וגם באמת שגויה לפעמים, כזה צורם.
יש איזושהי דמות שאת אוהבת במיוחד מהספרים?
אוי, טוב, בטח. מי שמכיר אותי יודע שאני זה בורומיר, ובורומיר זה אני. לחתול שלי קראו מאומיר, כי מאו זה חתול, זה מיהו בקווניה, ומיר זה כמובן, אין אהבה כזאת. אני חושבת שבורומיר לא מובן מספיק ושעושים לו עוול. את ההרצאה הראשונה שלי כתבתי עליו ועל המשפחה שלו. רציתי להסביר קצת יותר טוב מי הוא, רציתי לשנות היחס של הקהילה אליו. כמובן שעם השנים והקריאות אני מוצאת את עצמי גם בדמויות אחרות, והאהבה העכשווית שלי היא בילבו, שאי אפשר לא לאהוב את הטיפוס הזה.
אני מהצד השני של אלה שכנראה כועסים במיוחד על בורומיר, אז אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך הפרק, ונראה אם אני אצליח להתרכך קצת.
אני אעשה כל מעמד.
נתחיל מתקציר הפרק. אנחנו יוצאים ממוריה, חבולים בגוף ובנפש. אין זמן להתאבל, כי האורקים עוד בעקבות החבורה. והם מגיעים ללוסלוריאן ופוגשים את האלפים, או בני לילית. הפרק שלנו מתחיל בזה שהחבורה יצאה ממוריה, ואנחנו בלי גנדלף. ארגורן אומר, מעתה ניטל עלינו להמשיך בלא תקווה. לפחות אולי עוד נזכה ונתנקם. ועתה נחזק רוחנו ולא נוסיף לבכות. בואו, עוד ארוכה הדרך ועוד רבה המלאכה.
אני חייבת להוסיף כאן משהו, עוד לפני שהתחלנו לדבר על הפרק, דיברתי על העברית היפהפייה של רות לבנית, אז הפרק נפתח במשפט מדהים. זה מגיע קצת לפני הקטע שאת קראת וכתוב, הוא נשא עיניו אל הערים והרים את חרבו, היה שלום גנדלף קרא. והמשפט הזה, נשא עיניו אל הערים, מתכתב עם תהילים, אשא עיניי אל הערים, מניין יבוא עזרי. אני חושבת שרות לבנית הייתה כאן בהלם, והבינה את גודל השבר עם המוות של גנדלף. והציטוט הזה מתהילים שגם מדבר על שעת משבר קפץ לה באופן אינסטינקטיבי והיה פשוט מושלם למקום הזה, אז חיבור יפהפה.
מצד אחד יש לנו משבר, החבורה ממש מעורערת, אבל אין לנו זמן להתאבל, אנחנו צריכים להמשיך, יש אורקים בזנב שלנו. מזל שארגורן מצא רגע להיות פולני ולהזכיר שהוא הזהיר את גנדלף מפני הכניסה אל מוריה ועכשיו אנחנו צריכים להפסיק לבכות ולהמשיך בדרך.
יש כאן אני חושבת התייחסות לראיית הנולד של הדונדיין. דונדיין בכלל, ארגורן בפרט. זה מפורט יותר בטיוטות וטולקין לא הכניס את זה בפירוט לשר הטבעות ובטח לא ברמה D&D שיש לדמות תכונה של ראיית נולד ואז אם יוצא ל-15 בקוביה אז השחקן הצליח לראות את הנולד. אצל טולקין זה לא ככה, אצלו הקסם הוא חמקמק, הוא מרומז, אבל בכל מקרה יש כאן דרמה. כי בתחילת המסע ארגון וגנדלף התווכחו אם ללכת דרך הקרדרס או דרך מוריה. וארגון כנראה בגלל אותה ראיית נולד התווכח עם גנדלף. ומי שמכיר קצת את מערכת היחסים של השניים האלה יודע שגנדלף תמיד הבכיר, וארגורן הוא קצת כמו חסיד, קצת כמו שוליה, מעט מאוד פעמים הוא מתווכח, וכאן הוא לא היה יכול לשתוק. ואני חושבת שזה בגלל הראיית נולד שהייתה לו כבר, שהוא ראה משהו מהסוף והשתדל בכל כוחו לשנות את מהלך העניינים, ואנחנו יודעים שאף פעם אי אפשר לשנות את מה שנועד להיות. קורע את ליבי לחשוב כמה היה קשה לארגורן לראות את גנדלף הולך לקראת משהו נורא ולא יכול למנוע את זה.
אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות בספר שיש דברים וממש מדברים על זה לפעמים צורה מפורשת. יש פה כוחות גדולים יותר שפועלים ודמות אחת גם אם היא רואה שהדברים הולכים למקום שהוא אולי לא טוב, לא מצליחה לשנות את זה, זה חלק מהגורל של החבורה. עכשיו הם מסתכלים אחורה, הם רואים את הדרך שהם היו הולכים בה, אם הם היו מצליחים לחצות את קרדרס ואת אגם מי ראי. הם יורדים בדרך ישנה שהגמדאים סללו והיא עוברת ליד אבן דורין. גימלי רוצה ללכת לראות אותה ומזמין את פרודו להצטרף אליו. כמובן שגם סם מצטרף ללא הזמנה. אבן דורין מציינת את המקום בו עמד דורין לראשונה כשהוא ראה את האגם. אני חשבתי שזאת אטרקציה רצינית לתיירות גמדאית.
לגמרי. יש כאן קטע נוגע ללב שטולקין יוצא לנו מתוך הספר. גימלי אומר, שם נחה גם המראות וקלת זרם. זוכר אני את דבריו, לו יגע ליבך למראה עיניך, אכנו לא נתמאמה שם. אתה אני הוא הנחפז ללכת והוא שנגזר עליו להישאר. אנחנו רואים כאן מין טולקין שמדבר בקול של גימלי, ואנחנו נראה טולקין מדבר בקולות של עוד דמויות לפעמים בסיפור, הוא לא מזדהה עם דמות אחת ספציפית, וכאן אני חושבת שהוא אומר כזאת תגובה יפה של אדם שמתאבל, אני הנחפז ללכת והוא שנגזר עליו להישאר, ואני מזכירה לנו שטולקין איבד הרבה מאוד מהחברים שלו במלחמת העולם הראשונה.
כמעט כל החבורה שלו הלכה שם.
כמעט כל החבורה. אני חושבת שהוא הכניס את המשפט הזה כי הוא חווה את זה בעצמו. אני אגיד עוד משהו לגבי תהייה שלך שסם לא היה מוזמן. סם מתחיל להתנהג כאן קצת אחרת. יכול להיות שזה בגלל שהוא במוריה כבר הרג, השתתף בקרב ומרגיש הרבה יותר גיבור ואמיץ. יכול להיות שזה איזושהי נקודה שלו, שהוא מרגיש קצת יותר מוכן ושווה ערך לשאר, והוא מרשה לעצמו לא לענות כששואלים אותי שאלה מה ראית? פשוט מרשה לעצמו לא לענות. אז שווה להסתכל על זה אחר כך, איך זה ממשיך.
יכול להיות שככל שהם נמצאים יותר זמן ביחד, והם ביחד בתוך החוויה הזאת, וכל הדברים שהם עוברים, אז אנחנו כבר קצת שוכחים מהמעמדות שהיו בפלח. זה כבר לא רלוונטי. זה שמרי ופיפין ופרודו כולם ממעמד גבוה יותר, והוא בסך הכל הבן של הגנן, זה כבר לא משנה, כי אין גינה ואין מה לגנן, ואנחנו לא בפלך, והמשפחות שלנו לא פה, אז למי אכפת מאיזה משפחה הגענו?
לקוראים, אני חושבת, אירופאים מאוד אכפת, או אנגלוסקסי, או בכלל. חברות שהמעמדות בה מאוד בולטים, לעולם לא יוותרו על זה. זה לא חושבת שזה עניין של זמן, אבל זה איזשהו עניין של התבגרות אולי אישית בעיניי.
כן. יש לנו פה איזשהו תהליך עם סם במהלך פרק, בינתיים הוא בעיקר הזנב של פרודו שאף אחד לא מצפה ממנו להגיע, אבל הוא מגיע. החבורה עוברת בנקודה בה יש נביאה של אור הכסף או הסילבר לוד, וארגון אומר שהם ילכו לצד הנער אל היער, שהוא נקודת החיבור עם הנער הגדול, בגלל שזו הדרך שהוא חושב שגנדלף תכנן. היער שהם הגיעו אליו הוא לוטלוריאן, ושם שוכנים אלפים, והעצים שם מיוחדים והצבע שלהם זהוב וכסוף. מה שאנחנו רואות כרגע זה שארגון מאוד מנסה להמשיך את דרכו של גנדלף. הוא כן לוקח על עצמו את הפיקוד, אבל אין פה איזה שהם החלטות חדשות.
בהחלט יש כאן נסיגה של ארגון לבסיס, ליסודות. הוא לא יכול לחשוב עכשיו בראש נקי. הוא לא יכול לחשוב על המשך המסע, הוא פשוט... אני חושבת צריך מקום להתכנס בתוך עצמו, להתאושש אחרי האסון הזה שקרה, ואיזה אסון. תחשבי שהספר הזה נכתב הרבה לפני משחקי הכס. הספר הזה נכתב הרבה לפני מרטין, ולא סתם הזכרתי אותו, כי מרטין יש מין הרגשה שהוא נהנה לכתוב דמויות נהדרות ואז להרוג אותן. אבל בנקודה הזאת שטולקין כתב ושרוב הקוראים קראו עד אז, מי חשב שגנדלף יכול למות? מי חשב שדמות כל כך חזקה, כל כך משמעותית ואהובה וחיונית למסע יכולה למות? ואיך אמורים להמשיך אחרי כזאת מכה? וגם אנחנו כקוראים, אני חושבת, מזועזעים, וכאן בעצם מתחילה חטיבה של שלושה פרקים ציוריים, שלבים, שלא הרבה קורה בהם מבחינת התקדמות העלילה. אבל אחרי כל התלאות והקרבות והבריחות וסכנת חיים, וכמובן שוב המוות של גנדלף, אלה פרקים שהולכים להיות מוקדשים להתאוששות, ושנותנים גם לחבורת הטבעת וגם לנו כקוראים זמן לנוח, להתאבל.
אנחנו דיברנו קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה, ודיברנו על זה שאני כנראה לקחתי אולי טיפה פחות קשה את המוות של גנדלף, פשוט כי זה משהו שזכרתי אותו מהסרטים, זה לא הפתיע אותי שזה מגיע, זה קצת ביאס אותי שזה לא הפתיע אותי שזה מגיע, כי אני בטוחה שאם לא הייתי יודעת זה היה כזה, מה? מה קרה פה הרגע? זה קצת נלקח ממני, אנחנו גם כל הספר חיכינו לגנדלף, ואז הוא הגיע, ועכשיו הוא הלך. די סופית, או שלא?
וואו, זו נקודה קשה, קשה, קשה מאוד במסע.
החבורה הולכת די מהר, שוב, אנחנו בלחץ, כנראה אורקי מאחורינו, וסם ופרודו לא מצליחים לעמוד בקצב, הם עוד פצועים מהקרב, הם רעבים, לגולס הוא זה ששם לב שהם מאחורה, ואז ארגון ובורומיר נוסעים אותם, הם הסכם אחר קבוע שלהם. בצהריים הם עוצרים לנוח, מטפלים בפצועים, החתך של סם לא מורעל, וארגון מטפל בו עם צמח האטלס שהוא כתף עוד בפסגת הרוחות. פרודו לא רוצה שיטפלו בו בהתחלה, כי הוא חושש שיראו מה יש לו מתחת לבגדים, את שריון המיטריל. אני לא כל כך הבנתי למה שפרודו יחשוש שהנוכחים ידעו שיש לו את השריון.
זאת שאלה טובה. אני לא בטוחה שהתשובה שלי היא עד כדי כך טובה, או שכולם יסכימו איתה. אני חושבת שיש כאן נקודת מבט חוץ סיפורית, שהוא חיפש עוד איזושהי הפתעה, עוד איזשהו להגדיל קצת את הדרמה ואת הצחוק ואת ההומור שהולך להיות, אבל גם אני מחזירה אותך לסצנה בריבנדל שבה בילבו נתן לפרודו את השריון. ופרודו ככה שואל אותו, איך יראה בזה? רצוני לומר, זה איכשהו לא יראה טוב עליי. הוא שאמרתי, אני בשעתי, אמר בילבו, אך אל תיתן דעתך למראה, תוכל ללבוש זאת מתחת לבגדיך העליונים? קדימה, זה יסוד של שנינו. אל תספר לאיש, אך לי הרווח בדעתי שאתה עטוי בזה. אני חושבת שמה שאנחנו רואים כאן בסצנה הזאת זה שפרודו יוצא למסע כהוביט ולא כלוחם. גם בריבנדל כשהוא יוצא למסע השני שלו, שכנראה למורדור ולהר האבדון, הוא עדיין הוביט, קשה לו לראות את עצמו בשריון. אולי הוא מרגיש שהוא קצת מתחפש, קצת מתיימר.
גם עם החרבות, הפגיונות שהם קיבלו בפסגת הרוחות, גם היה להם איזה רגע של מה זה, מה עושים עם זה.
נכון. נכון, ממש, ממש ככה, ויש כאן עוד דבר אולי שהשריון הוא מתנה מבילבו, זו הייתה בעצם מה שקראתי עכשיו, זו סצנה כזאת מקסימה של אבא ובן, והשריון מונח על פרודו הכי קרוב לגוף, בלי שאף אחד יודע זה באמת סוד של שניהם. ולחשוף את הדבר האישי הזה, שלתת לאחרים שיראו את זה, זה קצת ככה חושף אותו. אולי זה משהו פנים סיפורי.
ארגון מתעקש לבדוק אותו, והוא ממש משתעשע כשהוא מבין איזה שריון יש לפרודו, וגימלי מתפעל מהשריון. עכשיו, למרות ההגנה של המיטריל, יש לפרודו סימן שחור וסריטות, שגם בהם ארגון מטפל עם האטלס. הם מתוששים קצת, ממשיכים בדרך, הלילה יורד, גימלי לא שומע קולות, ומקווה שהאורקים לא המשיכו לרדוף אחריהם. פרודו לעומת זאת שוב שומע את הצעדים שהוא שמע במוריה, ואף רואה לרגע שתי עיניים בורקות. הם מגיעים לגבול של לוס לוריאן, ולגלוס אומר שלדעתו האלפים עדיין שם, יש איזשהו כוח נעלם שמרחק זדון מהארץ. בורומיר מעדיף ללכת בדרך אחרת, כי בגונדור שמעו שהמקום הזה מסוכן. מתוך הספר, בורומיר אומר, נאמר עליה שמן הבאים בתחומה חוזרים מעטים בלבד, ובין אלה המעטים אין אחד שלא נתנזק. אל תאמר נתנזק, אך אם תאמר נשתנה, תימצא דובר אמת, אמר ארגורן. אם כן הוליכנו, אמר בורומיר, אך הדרך מסוכנה. אכן מסוכנת היא, אמר ארגורן, נאהבה גם מסוכנת. אך אין צורך להתיירא מפניה, היא מסוכנת רק לרעים, או לאלה המביאים את הרע עמם. לכו בעקבותיי. האם בורומיר יסכים אי פעם לרעיון שהוא לא שלו? ולמה שהכניסה ליער תהיה מסוכנת לאנשי גונדור? שמענו על איבה בין אלפים או בני לילית וגם דעים. לא ידעתי שיש כזו גם מול בני האדם.
תראי, באמת בורומיר אומר כאן בדיוק הפוך ממה שאומרים לגולס וארגון. וברור שאנחנו מאמינים להם ולא לא. ברור שהוא עוד פעם הילד הרע של החבורה. הוא מין אופוזיציה שקטה וזועפת ושמרנית בחבורה. הוא לכאורה בנו של הסוכן של גונדור, הוא האליטה, אבל הוא ראה כל כך מעט מהעולם, וגדל על השקפות כל כך צרות, ועכשיו הוא מוצא את עצמו איש קטן בעולם הגדול שהוא לא מבין, הוא באמת יכול קצת לעצבן, אבל אני מאוד מבינה לליבו.
אני ממש מרגישה שהדמות של בורומיר פשוט מאוד מאוד קשה לו, עם זה שהוא לא זה שמוביל את מהלך העניינים. יש לו דעות נחרצות, וכל פעם לא מקבלים אותם. יכול להיות שזה ככה הולך ומצטבר לו, כי באמת כל פעם הוא אומר ההפך, וכל פעם הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. הוא נשאר איזה דמות ממורמרת כזאת שנגררת עם החבורה, וכנראה רק מחכה להגיע לגונדור, למין הסתירית.
זה נכון, אני חושבת שהוא בכלל צורף לחבורה הזאת, בגלל זה שהדרך הזאת מובילה אותו הביתה, לא בגלל שהוא יכול היה לתרום. ברור שהוא יכול היה לתרום ואכן תרם, אבל הוא גם העיק על החבורה. יש ככה מתח בינו ובין ארגון, אני לא יודעת כמה הוא מאושר מגנדלף או גנדלף מאושר ממנו, טולקין נוגע בזה ממש מעט עד כדי כמעט בכלל לא, זה דווקא היה יכול להיות מעניין אם הוא היה נוגע בזה, איך הוא היה עושה את זה.
אנחנו דיברנו על זה שיכול להיות שחלק מבחירת ההרכב של החבורה זה עניין שהוא פוליטי, זאת אומרת זה שמצרפים אותו לפחות לחלק מהמסע ומראש אף אחד לא ציפה שהוא יגיע למאונט דום אלא הוא אמור להגיע לגונדור. מראש לא ציפו ממנו להיות חלק מהמשימה הזו.
נכון.
אבל הוא כל הזמן מנסה למשוך את המשימה להיות המשימה שלו. הוא רוצה שהמשימה של כולם תהיה המשימה שלו, שהדרך תעבור במקומות שהוא מכיר. יש פה איזשהו מקום שהוא לא סומך עליו, הוא לא רוצה להיכנס, הוא חושב שהם צריכים ללכת בכיוון אחר, הוא כל פעם מנסה לשנות להם את הכיוון.
הוא מאוד מרגיז, הוא באמת מרגיז, הוא באמת עם נקודת השקפה צערה, אין לי הרבה מה להגיד לטובתו, חוץ מזה שאני באמת עם סימפתיה לבן אדם הזה שעומד, קראתי לזה פעם באיזשהו מקום, קראתי לזה קליקה טריבנדל. הוא עומד מול קליקה שהוא לא חלק ממנה, והוא רגיל להיות המפקד, הוא רגיל להיות היורש, הוא רגיל להיות הבן הבכור של אבא שלו, שלמרות שאחיו חלם את החלום יותר פעמים, הוא זה שקיבל את הטובה הזאת לצאת למסע, והוא ניצב בנקודה שהיא מאוד מחוץ לקמפורט זון שלו, ואיך הוא מגיב שם? מאוד רע, מאוד מאוד רע. אבל הוא ביסודו בחור טוב, הוא אומר את זה כדי לשמור על החבורה, הוא אומר את זה, אל תיכנסו למקומות המסוכנים. הוא אומר, יש לי ניסיון בשלג, או יש לי ניסיון בדרכים, אני רוצה את טובת החבורה. לא כל כך שומעים את זה ככה.
כי זה באמת כל פעם מרגיש, כאילו הוא פשוט אומר ההפך. אבל כנראה זו האמת שלו, זאת אומרת, הוא לא מנסה לפגוע בחבורה. הראייה שלו של מה נכון היא פשוט שונה. המטרה הסופית של מה הוא אמור להשיג במסע הזה היא אחרת, זאת לא המטרה של פרודו. פרודו אמור להשמיד את הטבעת, הוא אמור לחזור הביתה לגונדור ולהגן על הממלכה שלו, בערך שלו.
זה אולי באמת נקודה חשובה שבמסע שלו הוא לומד קצת להכיר את ארגון. מתוך שלא לשמו בא לשמו, הוא לא ידע על קיומו של ארגון עד אותו רגע. הוא פקפק במוצא שלו ובכמה הוא ראוי לתואר, ובמסע הזה, עם כל זה שהוא אופוזיציה ועם כל זה שהוא אנטי, אני חושבת שהוא לומד להכיר את ארגון לאט לאט. אולי בסוף הספר אנחנו נראה, עם ספוילר קטן, אבל נראה איזושהי התקדמות בין השניים האלה.
טוב, בינתיים הוא עדיין אופוזיציה. למרות מה שבורומיר היה רוצה, החבורה כן נכנסת ליער. היא מגיעה לנער הנימרודל שמימיו מרפאים. כשהם חוצים אותו בהליכה, אז ממש פרודו מרגיש ככה איך דברים נשטפים ממנו. הם עוצרים לאכול ופרודו שומע איזה קול של זמרה, זה הקול של הנימרודל של הנהר. ולגולס שר להם את השיר של הנהר. השיר מדבר על היגון שירד על אוטלוריאן אחרי שהגמדאים העירו את הזדון בערים. אך לא הגמדאים יצרו את הזדון, אמר גימלי. לא את זאת אמרתי, ואף על פי כן, בא הזדון, השיב לגולס בעצב. יכול להיות שהבלרוג של מוריה השפיע על דברים מחוץ למכרות? אנחנו יודעות מה הוא עשה באלוסלוריאן?
האמת היא שאני כאן לגמרי כמוך ואין לי מושג. אני לא כל כך אהבתי את הסילמריליון, לא התחברתי אליו, וכל הטיוטות האלה של טולקין והניסיונות לכתוב מה היה או... ככה, מעבר לשר הטבעות, אליי זה לא דיבר. אז ממני לא תקבלי כאן תשובות בנושא הזה, אבל אני חושבת שזה עדיין אחד מהמאפיינים של הכתיבה של טולקין. גם בלי לדעת יותר מדי, הקורא המתחיל נתקל ברסיסי היסטוריה, כשברור לו שיש עוד שכבות מסביב. זה גם מסקרן, וזה גם נותן עומק ותחושת מציאות לסיפור. וקצת כמו השיר על נימרודל, ברור לקורא שיש עוד המון היסטוריה שטולקין לא בנה כאן תפורה מקרטון כמו במערבונים, שהשמיים נראים מצוירים ועננים, אז אצל טולקין הכל מצויר לפרטי פרטים. בשכבות על שכבות יש לו ידע על העולם וזה עובר אלינו. אנחנו שואלות את השאלות האלה על הבלרוגים.
האלפים של לוריאן נקראים גלדרים, עם העצים, והם שוכנים בעצים.
תראי, טולקין נורא אהב עצים. הרבה יותר משואב חיות. אני ניסחתי פעם איזשהו כלל, אם זה חשוב, זה נאמר עם עצים. ואם זה נאמר עם עצים, זה חשוב. סם למשל, טולקין לא סתם יצר אותו כגנן, זו רק דוגמה קטנה. טולקין פשוט נורא אוהב אותו. ועכשיו כשאנחנו שומעים על הגלדרים שחיים עם העצים ועל העצים, ברור לנו כקוראים שמישהו מחובר ככה לטבע הוא טוב.
ארגון חושב שזה רעיון טוב לתפוס מחסה בצמרת של עץ, ולגולס עומד לעלות ולבדוק איזשהו עץ ללינה. פתאום כל מהעץ מדבר אליהם באלפית, אבל השפה זו שונה מזו של אלפי המערב, ופרודו לא מבין מה נאמר. לגולס אומר, הם אומרים שנשימתכם כה רועשת עד כי יכלו לראות בכם בחשיכה. ואז סם נחפז לעיל בידו על פיו. זה היה מאוד משעשע.
זה קטע נהדר. זה באמת קטע נהדר, זה הבסיס לסצנה אצל פיטר ג'קסון, אבל שם ג'קסון הפיל את זה במרכאות על גימלי לבד, ובספר אנחנו רואים כאן שכל בני החבורה נשמו ברעש. אבל ג'קסון לא התרחק מאוד, הפרשנות שלו מאוד מיישרת קו עם טולקין, שלרוב כשיש שני צדדים לסוגיה, גימלי יהיה האופוזיציה ולגולס יהיה כל ההיגיון שאחריו ילכו. אני יכולה לחשוב על דוגמה אחת, אבל יש כמה וכמה דוגמאות שגימלי האומלל הוא קצת בתפקיד בורומיר, אבל לא סנו, למרות שהוא אופוזיציה שהדברים שלו לא מתקבלים. הוא הציע בית למסע מריבנדל שהחברים בחבורת הטבעת ינדרו נדר שלא לנטוש את השליחות, אבל אלרונד אמר שהנדר הוא רק עלול להזיק ושעדיף שלא יעשו את זה. אז כן, ג'קסון הלך עם הסצנה המשעשעת הזאת והפיל אותה רק על גימלי. אנחנו רואים כאן שטולקין דיבר על כולם.
מסתבר שאלפים זיהו את החבורה עוד שהם היו ליד נער נימרודל, הם רוצים לדבר עם לגולס ועם פרודו. לגולס, פרודו וסם שלא הוזמן, מטפסים על העץ, וסם מנסה לנשום בשקט. שוב, קוריאה, כאילו איך בתוך כל הפרקים האלה שאין לנו כוח, ועברנו עכשיו איזו חוויה מטלטלת, ואנחנו מותשים גם פיזית, וכאילו פתאום עדיין יש לנו את הרגעים האלה שזה מה שגרם לי לחייך תוך כדי קריאה.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שטולקין באמת משנה כאן פאזה מבחינת המצב רוח. עד עכשיו הוא היה משימתי והרפתקני. ועכשיו חייבים לנוח, אז המנוחה גם שלו, יש זמן לצחוקים, גם אצלו. אבל אני רוצה להביא כאן את המשך הציטוט, כי קורה כאן משהו מרתק מבחינת סם, הוא ממשיך את הנקודה הקטנטונת הזאת של השינוי שדיברנו עליה בהתחלה, מרי שואל אותו מי הם אלה ומה הם אומרים, ואז מה הוא עונה לו? הוא עונה לו, בני ליליתם, אינך מבחין בקולות? סם מתחיל להשתנות מול העיניים שלנו ממש. הוא מגיב מין תגובה אינסטינקטיבית ומתרגשת לשם הבני הלילית, כשהוא לא עונה כאן בעצם לשאלה של מישהו ממעמד גבוה יותר, איפה נשמע דבר כזה? עד היום זה בטח לא קרה. ועכשיו הוא שוכח במרכאות את המקום שלו מול מרי, ומדבר עליו ממש כשווה לשווה. מה, אתה דביל? אינך מבחין בקולות? הוא עדיין המשרת של פודו, אבל הוא מתחיל לעמוד כשווה אל שווה מול מרי ופיפין.
למרות שבנקודה הזאת הוא עדיין הזנב שלו הוזמן.
לגבי מוזמן או לא, אני חושבת שזו התרבות האירופאית, שהמשרת הוא חלק אינטגרלי של האדון שלו. אם פרודו הולך, ברור שגם סם בא איתו. האדון לא יכול בלי המשרת שיחזיק לו את המקל, שייתן לו את הכפופות ברגע המתאים, זה לא נתפס בכלל. אני חושבת שטולקין חוזר כאן לטיפה הגחכה של הדמות של סם. זה משהו שהוא עשה יותר בהתחלה. בהתחלה כשהם יצאו למסע הוא לקח תרמיל ונראה איתו קצת כזה...
אגזים במסעות.
כן, כן. טולקין הגחיך את הדמות שלו. אחר כך היה אצל טום בומבדיל שסם שן מצוין כל הלילה, אם אכן שלווה היא שנתם של בולי העץ. זה היה פלוס מינוס הציטוט. אני חושבת שזו מתחילה להיות הגדילה שלו. אנחנו נראה אחר כך את הקטע שבו פיפין עוד מנסה לדחות את השינה וסם ממש משתיק אותו ואומר ואני משעה שהרדם אמשיך לישון בין אם אתגלש למטה ובין אם לא. וככל שהתמעטו הדיבורים כן תקדים שנתי לבוא אם אתה תופס את כוונתי. שוב הוא מרשה לעצמו להשתיק אותו זה משהו שבתרבות מעמדית בלתי נתפס אבל זה קורה מול העיניים.
שלושתם עולים ומגיעים לאיזשהו משטח עץ, רואים שם 3,000, רק אחד מהם דובר את הלשון המשותפת, השם שלו הוא הלדיר. האלפים שמעו מהשליחים של אלרונד שהחבורה תגיע, ובגלל שאחד מהם הוא אלף או בן לילית, הם נהגו בהם בידידות והם יתנו להם לישון שם בלילה. הם שואלים מי בחבורה ולגולס מתאר את כולם, אבל לרגע הוא שוכח לציין שיש שם גם גמד. אז האלפים לא רוצים לתת לגימלי לעבור שם, ובסוף הם מסכימים רק אם הם יחסו את העיניים שלו. וזה עוד הולך להתפתח בהמשך.
בהחלט, בהחלט. האקדח שמופיע במערכה הראשונה, יראה במערכה השלישית. המערכה השלישית תגיע עוד מעט. אבל אני רוצה לחזור רגע לתחילת הציטוט, שלגולס אומר 8 אנוכי, 4 הוביטים, ושני בני אדם שהאחד מהם ארגורן הוא ידיד לבני הלילית בקדמת מערב. ומה אומר לו הבן לילית שמדבר איתו? שמו של ארגורן בן ארתורן ידוע בלוריאן, אמר הלדיר, והגבירה נוטה לו חסד. וזה פרט ששווה להתעכב עליו. בני לילית מאפשרים לחבורה לעבור לא בזכות לגולס, בן העם שלהם, אלא בזכות ההיכרות שלהם עם ארגורן, ושהגבירה נוטה לו חסד. מי זאת הגבירה? כלומר מלכת לוריאן, ולמה אומרים שהיא נוטה לו חסד, ולמה אומרים שהיא ולא המלך? אז עוד לא פגשנו את המלך והמלכה, אבל ארגורן מסתבר שפגש גם פגש אותם, ולא סתם המלכה נוטה לו כאמור חסד. לא ברור בשלב הזה על מה, אבל עוד מעט נדע ונבין. אני חושבת בכל מקרה שבשלב הזה הוא כבר מרגיש לגמרי על קרקע בטוחה. הוא יודע יותר מאיתנו מה הולך לקרות קדימה, וכל ההמשך החצי היטולי הזה עם התקרית כיסוי העיניים שתהיה בהמשך היא מבחינתו באמת פינץ שצריך לעבור וניתן לעבור די בקלות. זה האקשן של הפרקים האלה שטולקין מספק לנו.
האקשן.
האקשן.
למי מכסים את העיניים ומתי ו...
פוליטיקות עדינות.
האוביטים ישנו ביחד עם האלפים ובני הלילית על העץ הזה, האחרים ישנו על עץ סמוך. האוביטים לא מאוד מרוצים מהלינה בגובה, אבל הם מקבלים ארוחת ערב שנייה מוצלחת, ואולי זה קצת מעודד אותם. רק סם נרדם בקלות, זה שוב בול העץ שישן על העץ. פרודו מתעורר בלילה מקולות על הקרקע, צבר שעברו שם איזה 100 אורקים. פרודו מציץ למטה, הוא רואה משהו מטפס על הגזע, שוב יש לנו את העיניים החברות, אבל אז פתאום היצור בורח, בגלל שהלדיר חזר, הוא הבריח את היצור המסתורי הזה, והוא לא ראה יצור כמוהו לפני, אבל לרגע הוא חשב שזה הוביט. חוץ מזה שהוביטים לא מטפסים על עצים. בכל מקרה זה נראה שבני הלילית מוכנים לכניסת אויבים, הם מגייסים לוחמים נוספים שחסלו את האורקים שעברו שם. חבל שלא חיסלו גם את גולום על הדרך, שזו הדמות שאני ממש מנחשת שעוקבת אחריהם כל הזמן הזה, וכמעט, כמעט הגיע אל פרודו.
ברור, ברור שחבל שהם לא חיסלו, כולם אומרים את זה, כולנו אומרים את זה. אבל זה המקום להזכיר לך ולמאזינות ולמאזינים ולעצמי את הציטוט המפורסם הזה בין פרודו לגנדלף מפרק צללי העבר. פרודו אומר, מה חבל שבילבו ריחם על אותו יצור נאלח ולא דקרו למוות כשניתנה לו הזדמנות? וגנדלף עונה, חבל? לא חבל שהרחמים יקבו. רחמים וגם חמלה, לבלתי קטול בלא הכרח. ופרודו אומר, אינני מבין אותך, הוא ראוי למוות. ראוי? אני מעז לומר כי כן, רבים מן החיים ראויים למוות, ויש מן המתים הראויים לחיים. כלום בידך לתיתם להם? אל נתה נחפז לחרוץ דין מוות, וגם החכם בחכמים לא יראה תכלית כל הדברים.
ציטוט הזה עולה לא פעם בהקשר של גולום. אני לא בתחושה הטובה ממנו, אני לא השתחררתי לגמרי מהגישה הראשונית של פרודו. סבבה, לגולום יש איזשהו חלק בגורל של הטבעת, אבל בעיניי better safe than sorry. כי אנחנו, גם גנדלף לא יודע אם זה יתה את הכף לצד הזה או לצד הזה. כרגע יש לנו את גולום שמהווה איום, אנחנו לא מצליחים ללכוד אותו, אז עדיף כבר לנטרל אותו.
אני איתך לגמרי. זו דילמת מלחמה קלאסית. חיילים הולכים בדרך לפעולה צבאית, פתאום פוגשים רועה צאן בדואי. האם להרוג אותו? כי הוא בטח יסגיר אותם, ברור. או לא להרוג אותו? הוא לא חייל, הוא אזרח חף מפשע, ברור. הכל ברור, שני הצדדים ברורים, ויש כל מיני פתרונות לדילמה הזאת, שאני לא מקנה במי שחברת בשטח, אבל כאן מאוד מעניין הפתרון של טולקין. כאדם מאמין, מאמין עמוקות, הוא עונה לא להרוג את גולום. עכשיו אל תדאגי, במקומות אחרים אצלו יש גם מלחמה מאוד ארצית, הוא ממש לא יפה נפש. אנחנו נתקל אחר כך בדוגמאות שחיילים מהצד הטוב הבעירו שדות תבואה של האויב כדי למנוע אספקה במחיר כמובן של פגיעה באזרחים חפים מפשע. טולקין יודע באמת להיות ארצי ולא יפה נפש, אבל כאן עם גולום הוא עושה משהו אחר.
מגיע הבוקר, חבורה שלנו יוצאת לדרך בהובלת הלדיר ואח שלו רומיל. הם מגיעים למקום בו צריך לחצות את הנער או הכסף או הסילברלוד, ואלפים בני לילית מהגדה השנייה זורקים אליהם כמה חבלים למעבר. כולם חוצים, רומיל נשאר בגדה שהם הגיעו ממנה ומקפלים את החבלים. הם נכנסים לנאית של לוריאן, מקום שלא מכניסים אליו כמעט זרים. והלדיר אומר, כפי שנדברנו, אחסה פה את עיניו של גימלי הגמד. בהחלט דיברתם. אתה ולגולס, ללא נוכחות הגמד, על מה עושים עם הגמד, וגם עכשיו כשהוא פה לידכם, אתם מדברים ביניכם ולא אל הגמד.
נכון, נכון, את צודקת. זה מפריע, זה באמת לא בסדר. אבל אנחנו מסתכלות על זה קצת בעיניים פריבילגיות. אנחנו יודעות מי זה גימלי. אנחנו הולכות איתו במסעות הארוכים, כבר לאורך, אני לא רוצה להגיד כמה מיילים, או פרסאות, אבל כמה פרקים זה נמשך. אנחנו בוטחות בו. אבל צריך להסתכל על זה בעיניים של שומרי גבול. יש כאן בעצם כמה שינגימלים שעומדים בפתח הבסיס, בארץ שנמצאת במלחמה, שלילה קודם הם בלמו עשרות או מאות אורקים. העצבים רופפים עכשיו. ויש כאן עוד משהו, הם השומרים בשער, הם החוליה התחתונה בשרשרת, הם בני לילית, אצילים וככה, אבל הם באמת השינגימלים, מעליהם יש מפקדים ויש שר צבא. מעליהם יש מלך ומלכה שעוד לא פגשנו, אבל הם אלה שמחוקקים את החוקים בארץ. ודווקא עצם זה ששומרי הסף מגלים כאן ראש פתוח להפר את החוקים של הממלכה, כי הם מבינים את רוח הדברים שהגמד בא עם בן עמם ועם ארגורד שהמנכ״ל נוטה לו חסד, זה לא מעט. זה אומר שלוריאן היא לא ממלכה אוטוריטרית שבה אין לפרט שיקול דעת, שהוא עלול לשלם בראשו על כל סטייה מהנועלים. זה דווקא יפה בעיניי. יש כאן ציטוט, בן לילית בעצם אומר, החוק הוא לנו ולא יעבור, לא אני האדון לחוק ולא בידי לבטל אותו. אך עשיתי הרבה כשהנחתי לך להציג רגליך מעבר לקלברנט.
גימלי כרגע לא מרוצה בכלל. הלדר מתעקש שזה החוק, גימלי ממשיך להתעצבן, אומר אם כבר הוא מעדיף לחתוך משם. לצערו, אנחנו מבינים שאין לו ברירה, אלא לפגוש את האדון והגבירה שיחליטו מה לעשות איתו, כי אם הוא ינסה ללכת משם, בני הלילית יהרגו אותו. אוקיי, that escalated really fast. הנשקים נשלפים, כולם עצבנים. מי מגזים פה יותר ומי אמור לוותר?
יש כאן איזושהי הדגמה מאוד מאוד חיה לסוג המנהיגות של ארגון. את אומרת מי אמור לוותר, תראי מה ארגון נושא. הוא אומר, אמתינו, אם עודדי מנהיג את החבורה הזאת, עליכם להישמע לי. עכשיו, ארגון הוא לא הדבר הראשון שקופץ לנו לראש כשאומרים מנהיג. הוא לא המנהיג הקריזמטי שהעיניים נשואות אליו, שמחכים לראות מה הוא יעשה ועושים בדיוק כמור. ארגון הוא מנהיג מאוד בגובה העיניים, שמסביר, שמשכנע, שמבקש ממש בעדינות שילכו איתו. ולמה הולכים איתו? כי מבינים שבאמת יש לו המון ניסיון, המון common sense, כי הוא מרגיע מתחים, וזה מה שהוא עושה כאן. וזה סוג מנהיגות לא שכיח. ואני דרך אגב גם לא בטוחה שזה דגם המנהיג האידיאלי, אבל זה ארגון. זה עוד משהו על הכתיבה של טולקין, שהרבה פעמים מאשימים אותו שהדמויות אצלו הן חד-ממדיות ומושלמות מדי, טוב מושלם וכמובן רע מושלם. והנה כאן ובעוד מקומות, טולקין לא מצייר אותו כמנהיג אידיאלי או כאדם מושלם וחף מטעויות. ויש לנו כאן הדגמה חיה לזה.
ארגורן, כמנהיג החבורה, מציע שיחסו לכולם את העיניים כדי שגימלי לא ירגיש מופלה. אני קצת חושבת שזה אולי פתרון כזה של איזה גננת שמציעה שאוקיי, סבבה, אז כולנו נסבול ביחד. גימלי אומר שהוא הסתפק בזה שיחסו רק ללגולס את העיניים, ועכשיו לגולס מתעצבן. אוי לטירוף הימים האלה, אמר לגולס, הנה כולנו אויבים לאויב האחד, ואף על פי כן אנוס אני להלך כסומה תחת שמש מתרוננת ביער של עלי זהב. אותי מטריד שכולם אויבים לאויב האחד ורבים ביניהם למי מכסים ולא מכסים את העיניים במקום להתקדם. ואיומי המוות שנזרקים פה.
כן, נכון. אולי לא במקרה זה נראה לך מוזר, כי בעצם טולקין יצק את הסיפור שלו לתבנית של מיתוס. טובים מול רעים. אנחנו כקוראים קולטים את התבנית הזאת ומצפים שכל הטובים יהיו פלקטים, וילחמו שכם אחד ברעים. אבל זה מה שהופך את טולקין לסופר גדול. אצלו התבנית היא רק נקודת המוצא. משם הוא מתחיל להרחיב אותה מאוד מאוד בעדינות ולהתאים אותה למציאות. במציאות, בעולם האמיתי, לא כולם מאוחדים במלחמה מול האויב האחד. ניקח את איראן, ארצות הברית מגיבה בצורה אחת, האיחוד האירופי מגיב אחרת, יש כאלה ששומרים על ניטרליות, זו המציאות.
כשאת אומרת את זה, אז אני באמת כל פעם שיש איזה שהם מתחים בתוך החבורה, אז התגובה שלי היא בדיוק הציפייה שכולנו נהיה בקו אחיד, כי יש לנו את המשימה, וזה הרי כל כך כל כך חשוב, שכביכול זה אמור להעלים כל האינטריגות האלה.
אנחנו אמורים לשים בצד את האגו, אבל זה לא אנושי לשים בצד את האגו.
זו התקווה, זה היה הדבר האידיאלי, כולנו עכשיו BFFs, כי יש לנו משימה סופר חשובה, וזה הדבר שמוביל אותנו, וכולנו מסכימים על הכל תמיד, אבל לא.
אז אולי באמת כל עוד קרו הרפתקאות המסמרות שיער, כולם די הסכימו, כולם די קיבלו את המנהיגות, וכאן איכשהו ברור לכולם שבואו, מתחים, איומי מוות, עניינים, אנחנו באמת בין ידידים. זאת אומרת, הם מרשים אולי לעצמם להוציא החוצה את הקוצים שהם לא גירשו קודם?
מה שהלדיר אומר להם, זה לכאורה טירוף הוא, ואין לך דבר המעיד על עוצמת כוחו של שר האופל, כמחלוקת המפלגת את שעודם מתנגדים לו. הוא אומר פה דברים יפים, אבל זה לא יגרום לאף אחד לוותר על כיסוי העיניים.
תראי, המלחמה כבר כאן. היא למעשה על הסף, והיא רק מחכה לגפרור שיצית אותה בכל הארץ התיכונה. אין עם ואין ממלכה שלא נמצאים בסכנה. ושימי לב, משהו מעניין, כמו שבורומיר לא בטח במחשפה מהיער הזהוב ורטן, כאן יש את אותן רטינות כלפי זרים, הפעם מצד בני לילית. הם פוחדים מהעולם שבחוץ, הם לא בוטחים בזרים, אפילו כאדונים בממלכתם, הם לא מאפשרים לשום איש ללכת בעיניים גלויות. אבל איכשהו אצל בורומיר האמירות האלה צורמות, ואצל בני לילית זה מתקבל בהבנה, בסלחנות, כהכרח, כמצב נתון, עצוב אמנם, אבל נתון. הייתי חייבת, אלה היו השני סנט שלי על האפליה הסמויה כלפי בורומיר, ולמה אני חושבת שאיכשהו לא מבינים את הדמות שלו.
יכול להיות שאני עושה לו גנדלף, ואני יותר קשה איתו.
יכול להיות שכולנו קצת עושים לו גנדלף, אני טוענת שטולקין עושה לו גנדלף. טולקין בעצמו חיפש אופוזיציה מכל מיני סיבות. אתה הקצין את המגרעות שלו.
הלדיר מספר שכמעט מכל כיוון של לוסלוריאן יש אויבים ואופל, והם שמעו שגם רואן כבר לא בטוחה. הוא מקנה באוביטים שגרים בקרבת הים והנמלים, אבל מרי מספר לו שהוא מעולם לא יצא מהפלך. ואז הלדיר אומר לו, אכן העולם מלא סכנות ורבים בו המקומות האפלים, אך עדיין יש בו הרבה מן היפה. ואף על פי כן שבכל הארצות אהבה וצער כרוכים היום יחדיו, אין היופי נגרע, ושמה הוא אף גדל. הלדיר חושב שאלפים יאלצו לנטוש את לוסלוריאן והארץ התיכונה, וזה מעציב אותו. לי זה נותן איזושהי תחושה של סוף, של אין מוצא. זה לא משאיר אותי עם הרבה תקווה למה שיכול לקרות בהמשך של המסע, או בהקשר של התוצאות שלו.
גם אני הרגשתי ככה. יש כאן באמת איזושהי התרפקות על העבר, ואיזשהו פחד מהעתיד, או איזו הרגשה של עתיד חסום. יש כאן קינה וגעגוע ליופי שהיה. בתחילת המסע פגשנו את גילדור, שהיה בדרך לנמלים האפורים, ואנחנו מבינים שבהדרגה, מתישהו, כל בני הלילית יעזבו את הארץ התיכונה. זה חלק מהעצב של העולם של טולקין.
חבורה עכשיו הולכת וכולם כיסוי עיניים. פרודו מרגיש מאז שהם חצו את הנהר תחושה מוזרה, כאילו הוא הולך בעולם שהיה ואיננו עוד. הם צועדים עד הערב ומשנים על הקרקע, לשמחתם של האוביטים. למחרת ההליכה נמשכת והם חוצים את דרכם של גדוד של בני לילית או אלפים שיוצאים לשמור על הגבול. הגדוד מספר שהאורקים שעברו לידם לפני כמה ימים הושמדו כמעט לגמרי, ויצור מוזר חלף שם ונע דרומה במורד אורי כסף. שוב איכשהו יוצא שלא הורגים את גולום, כי הם לא היו בטוחים אם הוא טוב או רע. יש לגולום המון מזל.
מזל או יד מכוונת גבוהה יותר. תזכרי שאין צירופי מקרים בארץ התיכונה. אני אצטט שוב מצללי העבר, שהוא פרק סופר חשוב, מעין בסיס לכל האני מאמין של טולקין, והציטוט הולך ככה. זה המאורע התמוע ביותר בקורות הטבעת. באקראי פגע בידו של בילבו בחשיכה. התגוששות של כוחות יש כאן פרודו. מבקשת היא הטבעת לחזור אל בעליה. ואז גרם המקרה שיאספן היצור בלתי משוער ביותר, בילבו אשר מן הפלך. כוח אחר פעל כאן שאינו שר למשמעתו של יוצר הטבעת. אנחנו שומעות כאן כמה טולקין היה אדם דתי, שוב פעם. לא סתם דתי אלא דתי אדוק. ושר הטבעות ספוג בדת ודתיות, וזה משהו ששווה להתקל עליו. הקורא הישראלי הממוצע יכול לפספס את זה לחלוטין. רובנו לא דתיים, מחמיצים את העיסוק הנרחב הזה של טולקין בנוכחות אלוהית, בבריאה, בבחירה החופשית, בגורל, בחטא ועונש. כל הדברים האלה שאנחנו לא גדלים עליהם, אני לפחות. אני חושבת שקורא אמריקאי או אירופאי שחי בעולם מושגים נוצרי, בתרבות נוצרית, יזהה את ההקשרים הנוצריים האלה מיד, גם אם הוא לא דתי וגם אם הוא נניח יהודי אמריקאי, אבל הוא חי בתרבות כזאת ששומעת את זה. יש כאן כוונת מכוון שאיכשהו גולום במקרה לא מת.
בני הלילית מסרו להלדיר ששר הגלדרים והגבירה יודעים מי החבורה ואפשר להוריד להם את כיסוי העיניים. הלדיר מתנצל בפני גימלי ומשתחווה בפניו, והוא אומר, ואתה הבט בנו בעיני ידיד, הבט ושמח, כי ראשון אתה לגמדאים ששזפה עינו את עצי הנאית של לורין, מאז ימי דורין. הידד, כולנו חברים עכשיו.
סוף סוף, סוף טוב, הכל טוב. אבל באמת, חוץ מהנשימה לרווחה, אני חושבת שהם עשו כאן ממש מעשה אצילי ומרחיב את הלב. הם בחרו בגימלי להיות הראשון שהכיסוי מוסר מעיניו. כאילו גימלי כאן מקבל הזדמנות להשיב את כבודו האבוד. עכשיו הוא זה שרואה את לגולס, הוא זה שרואה את ארגון שהעיניים שלהם מחוסות, והם לא רואים אותו. זה בטח רגע שלקח לא יותר מחצי דקה. אבל יש כאן אמירה מצד הלדיר, אני חייב לציית לפקודות, אבל אני אעשה הכל כדי לנהוג בך בכבוד. הלדיר בעצם מביא לכאן את החוקים של המשחק הג'נטלמני האנגלי. והוא נוהג כמו ג'נטלמן מושלם, נראה את זה בעוד מקומות, בני תרבות נוהגים כמו ג'נטלמנים.
זה באמת גורם לי להרגיש שהדברים לא נעשו מתוך איזושהי איבה, אנחנו כל הזמן שמענו, יש את המתיחות הזאת בין גמדאים ואלפים ובני לילית, וזה לא איזושהי איבה אישית של הלדיר נגד גימלי, הוא באמת פשוט חייל שמציית לפקודה.
בימים סופר חשדניים, שכל טעות יכולה לעלות בחיים.
כשפרודו מוריד את כיסוי העיניים, הוא רואה עצים עצומים, עם עלי זהב וגזע לבן או כסוף, פרחים זהובים בצורת כוכב, הם נמצאים בקרין אמרות, לב הממלכה העתיקה.
אני חייבת להוסיף כאן עוד ציטוט. היום אני מקריאה יותר ממך, אני חושבת. אבל זה ציטוט כל כך יפה וחשוב. פרודו הוסיף לעמוד שבוי לקסם. דומה היה בעיניו למי שנפתח לו חלון גבוה, לעולם תמיר ונעלם. כל הצורות שראה היו מושלמות. נדמה לו שהצורות נהגו ונתגשמו בעצם הרגע שנפקחו עיניו לראותן, ושעתיקות הן וימיהן נצח. יש כאן בעצם התייחסות של טולקין לעולם האידאות שאפלטון תיאר בעידן הראשון, אני חושבת. זה משהו שאני שמעתי מהרצאה של דני אורבך שדיבר על פילוסופיה אצל טולקין, ואפלטון דיבר על זה שבמקביל לעולם שלנו, שבו כמובן יש דברים גשמיים או לפעמים לא גשמיים, רעיון של ריבוע, תכף נגיע לזה, יש את עולם האידאות ששם נמצאים כל הדברים המושלמים כמו שהם באידאל, בגלל זה קוראים לזה אידאות. הוא נתן את הדוגמה שתלמידים נניח באקדמיה דנים על צורה של ריבוע או עיגול, והם לא חושבים על הריבוע או עיגול שהם ציירו על הלוח, שהוא קצת מעוך והוא קצת חלש והכאן הגיר קפץ, הם חושבים על האידאל שהם מזכירים, הריבוע המושלם, העיגול המושלם. הצורות שאנחנו יוצרים או שאותם תלמידים באקדמיה יוצרים זה רק צלליות והשתקפויות במים. זה מין תרגום של הדימוי המושלם, האידיאלי. ואת הדימוי האידיאלי אפשר לראות רק במחשבה. הוא לא קיים בעולם המציאות, כל צורה שנצייר במציאות לא תהיה מושלמת. אני חושבת שזה הרעיון שטולקין ניסה לבסס עליו את הממלכה הזאת לוריאן. היא מושלמת, כמו ששום דבר בעולם הגשמי לא מושלם בחוץ. אבל כאן בממלכה הזאת של בני הלילית, יש את המושלמות של האידאות, הדשא הכי ירוק, העצים הכי יפים.
זה רק מוסיף לכל האפקט הזה של אנחנו מחוץ למציאות. פרודו מרגיש את זה באיזושהי צורה. עכשיו הוא רואה ויזואלית את הדברים האלה שהם מחוץ למציאות שהייתה בכל מקום אחר.
זה האיחוד של הממלכה הזו, והיא באמת ממלכה יוצאת דופן.
הלדיר מציע לפרודו וסם לעלות לראש קרין אמרות. לראשונה בפרק, סם הולך למקום מסוים, כי גם הוא מוזמן.
הדמות שלו עוברת כאן התפתחות בפרק. סוף סוף יש זמן קצת לתשומת לב לדמויות ולמה שהן עוברות, וקצת התרחקנו מההרפתקה.
כשהם עולים, פרודו רואה את כל הנוף מסביב. הוא רואה את המצודה של יער אופל, רואה את דול גולדור. כשהם יורדים, פרודו רואה את ארגון, והוא נראה צעיר יותר ומכובד. נכתב לנו שארגון לעולם לא שב למקום הזה כאדם חי. קצת מוזר לכתוב את זה ככה, ולא לכתוב פשוט שהוא לא חזר לשם.
נכון, טולקין עושה את זה בעוד מקום בהמשך, אני לא אספיילר, אבל זה באמת לא ברור כל כך למה, לפחות לא לי. בכל מקרה, זאת אחת מהסצנות שאני הכי אוהבת בספר. כמה משפטים קודם כל נאמר, כלולה ביופיה הייתה ארץ לוריאן. עם העברית הזאת, לא רק הממלכה הזאת יפה, אלא גם העברית, גם רות לבנית התרגשה כאן מהממלכה הזאת. אז בתוך לוריאן היפהפייה, יש את גבעת קרין אמרות, היא עוד יותר יפהפייה, ואני תמיד דמיינתי את הירוק שלה, כי הירוק בהיר כזה וחי של עלים שמבריקים מרוב בריאות ורעננות, ואת הדשא הסמיך והעמוק והקפיצי הזה, ועם הפרחים הקטנים והעדינים והיופי הזה שמקיף את פרודו, והוא לא נמצא רק במראות, הוא נמצא גם באוויר, בטמפרטורה, בשקט, בשלווה, ביופי הזה שממש עוטף את כל החושים. וארגון, שעומד שם בשקט מוחלט, עם עצמו, שוב בעברית הנהדרת של לבנית, יחיל ודומם, זה ציטוט מגילת איכה, הוא מדבר לעצמו בשפת בני לילית, השפה שבה הוא גדל, השפה של אהובתו, אנחנו לא יודעים מה הוא אמר, אבל מופיע שם השם של ארוון. וטולקין מחזיר אותנו כאן שוב לסיפור האהבה נורא מרומז של ארגון וארוון, אבל שאיכשהו נמצא ברקע של כל מלחמת הטבעת, קצת כמו סיפור האהבה הגדול של לטו אטרידס וג'סיקה, שמופיע כל כך מעט בחולית, אבל גם כל כך כל כך משמעותי בו.
בעצם הגענו לסוף הפרק, ובכל פרק אני נותנת לאורח או האורחת שלי לבחור איזשהו ציטוט שהוא לא מתוך הכתבים של טולקין, אבל איכשהו מתקשר לך לפרק שקראנו. אז אני אשמח שירים, תספרי לנו מה הציטוט שלנו.
אז אני בחרתי שיר של משוררת שקוראים לה ויסלאבה שימבורסקה. היא משוררת פולניה, זוכת פרס נובל, למי שלא מכיר. אני ממש ממליצה לקרוא אותה ואוהבת את השירים שלה שהם כל כך חכמים, אבל גם נורא נגישים. זו לא שירה שקשה לקרוא ולא מבינים. והאסוציאציה שלי התכתבה עם התמונה האידיאלית שטולקין מצייר בממלכה הזאת, ואפשר להבין למה לפעמים האשימו אותו באידיאליזציה מוגזמת. ואידיאליזציה מעושה כזאת שפוגעת באמינות של הסיפור. אז השיר נקרא מיניאטורה מימי הביניים, תרגם אותו רפי וייכרט, אני אקריא אותו עם קיצורים הכרחיים, על הירוקה שבגבעות, עם הגדולה שבפמליות, לעבר תירה בעלת שבעה צריכים, כל אחד מהם הכי גבוה, בראש הנסיך, לצידו הנסיכה שלו, הכל יפה כמו בציור, אחריהם שלושה אבירים, כל אחד רוכב על הסוס הכי הרמוני, וכל 12 הפרסות מרקדות על פרחי החיננית שהכי קרובים לשביל, ואילו הנוגה, היגע, נותר מחוץ לסצנה. אין בעיה או צל בעיה תחת שמי התחלת. ברוב נועם הם רוכבים בריאליזם הפאודלי, ואף על פי כן הוא דאג לאיזון. בתמונה השנייה של הסצנה הוא הכין להם גיהנום.
אז רגע, הולך להגיע גיהנום?
אני לא ספיילר.
אני משערת שכן.
אני לא אספיילר, אבל כרגע אנחנו הולכים לעוד שני פרקי מנוחה, אבל אני חושבת שזו התמודדות באמת של מישהי אחרת חוץ מטולקין עם הבעיה הזאת של המושלמות, של היופי המושלם, ואיך מתמודדים איתו? בקצת סרקזם, בקצת חוסר אמון, אולי בצורה דתית, מול מושלם יש גיהנום.
הפרק הזה מגיע לסיום שלו. שירלי ואני נשארות ממש כאן להקליט לכם כבר את הפרק הבא, אבל הוא יצא רק בשבוע הבא. אז אנחנו נפרדות מכם כרגע, ונשתמע בשבוע הבא. אם נהנתם מהפרק, אני מאוד אשמח אם תעקבו ותדרגו באפליקציות השונות. אתם מוזמנים להצטרף לדף הרשמי בפייסבוק, הדף של מסע לא צפוי, פודקאסט תולקינאי. יש לנו גם את קבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה, שם אתם יכולים לכתוב לי ולמאזינים האחרים. תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בשבוע הבא. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.